יש פה הרבה אנשים שאני שמח בראייתם והם שמחים בראייתי והם שמחים בראייתם אלה את אלה וכולם שמחים ברוך השם לבוא לכאן וההלכה אומרת שאם נזדמן שהחיינו בתשעת הימים וברור שהוא לא יזדמן אחרי כן מברכים אלא ש בעלי ההלכה שבמקומותינו פסקו מלברך שהחיינו על פגישת אנשים על הפרסק חדש בשוק זה בסדר אבל על צ'פחות וחיבוקים של מפגשים בין בני אדם זה משום מה כשהייתי צעיר ותמים הלכתי לבדוק שמה אני זוכר משהו בטעות זה כתוב בגמרא זה כתוב בכל ספרי ההלכה אין חולק מה קרה לנו אז מישהו הביא לי כף החיים שאומר שבגלות ממש ערבה כל שמחה וכולם מדוכאים שאין כוח נפשי לברך אני מברך ברוך השם ומישהו ממשמשי מורי ורבי הרב צבי יהודה קוק זכר צדיק לברכה הלך לשאול אותו אז הוא אמר שמח מברך אינו שמח אינו מברך כל מי שרוצה לצאת ידי חובה מוזמן ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה האם אפשר לצוות על שופטים אפשר לגמור את השיעור במשפט אחד, ברור שלא, וזהו. מי עולה על דעתו שאפשר לצוות על שופטים? הדבר היחיד שאפשר לעשות, לנגד עינינו, כן? זה להשפיע על מי ייבחר להיות שופט. נכון? זה לנגד עינינו. אפשר להשפיע על בחירת השופטים. נבחר את הטובים ביותר, את הראויים ביותר, ונסמוך עליהם. אבל מישהו יכול להגיד להם מה לעשות? הם אומרים לכולם מה לעשות. ואני מתחיל, פותח את השיעור. השיעור הזה נמצא, כתוב, גם במקראות יתרו, ספר אחד שזכינו להוציא, וגם במקראות משפטים, ואנחנו נשלב את מה שכתוב פה ושם, ממה שהבאתי בדפי התמסיר בעברית. ואני מתחיל בעמוד השני, עצת יתרו עוד דברי משה, בין שמות לדברים. גם כתוב לכם בהתחלה איזה עמודים בספרי מקראות. בעצת יתרו נאמר, אתה שמע בקולי יעצך ויהי אלוהים ממך. היה אתה לעם מול האלוהים והבאת אתה את הדברים אל האלוהים והזרת אתם את החוקים ואת התורות. והודעת להם את הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון. ואתה תחזה מכל העם אנשי חיל, יראה אלוהים אנשי אמת, שונאי ועצה. שמת עליהם שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים ושרי עשרות, ושפטו את העם בכל עת, והיה כל הדבר הגדול יביאו אליך, וכל הדבר הקטון ישפטו הם. תבחר את הטובים ביותר ותסמוך עליהם. זה מה שאפשר לעשות. שופטים אומרים לכולם מה לעשות, תבחר את הטובים. איך תבחר את הטובים? אנשי חיל יראה אלוהים, אנשי אמת, שונאי בצע. יש על זה הערות ובעיקר בדיחות, איפה מוצאים את כל הדברים האלה. כן, זה חלק מהבדיחות. מה אמר משה בפרשת דברים? פרשת דברים היא פרשת השבוע. אז עד שבת אתם ודאי לא תשכחו את זה. עבו לכם אנשים חכמים ונבונים וידועים לשבטיכם ואשימם בראשיכם. קודם כל, הוא צנוע במילים שלו. אנשים חכמים ונבונים וידועים לשבטיכם. הוא מדגיש את הידועים לשבטיכם, הוא אומר חכמים ונבונים, הוא לא חוזר על כל הרשימה שאמר יתרו. ואיתן אותם ראשים עליכם, שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים ושרי עשרות ושוטרים לשבטיכם. הדבר שהוביל אותי בהשוואה הזאת זה מה שאפשר לראות כטענה קשה נגד משה. איך זה העלמת את שם חותנך? מה פירוש עבו לכם? איך עשה לבדי תורככם ומעשרכם וריבכם? כאילו אני משה הבנתי את מצבי, ואהבו לכם אנשים חכמים ונבונים וידועים בשבטיכם ואשימם בראשיכם. איפה יתרו? יתרו לא נזכר. מה, משה לא רוצה להגיד שזאת הייתה הצעת יתרו? כאילו זה מה, איזה דיון פנימי בקבינט, משהו שלא מוצאים החוצה, מה הדבר הזה? למה לא לומר דבר בשם אומרו? וזה הביא אותי אל ואצוות שופטיכם בעת ההיא לאמור. אין דבר כזה בעצת יתרו. שמוע בין אחיכם ושפטתם צדק בין איש ובין אחיו ובין גירו. נחזור לזה עוד. לא תכירו פנים במשפט, כקטון כגדול תשמעון, לא תגורו מפני איש, כי המשפט לאלוהים הוא. כל זה איננו בעצת יתרו. והדבר אשר יקשה מכם, תקריבון אליי ושמעתי, וזה עצת יתרו. יש פה שילוב מרתק בין עצת יתרו, שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים ושרי עשרות, הוספה של שוטרים לשבטיכם, הגדרה קצת אחרת של התכונות הדרושות, חכמים, נבונים וידועים לשבטיכם, והכנסת ציווי לשופטים שאיננו קיים בעצת יתרו. הדבר אשר יקשה מכם, תקריבון אליי ושמעתיו. זה בהחלט מקביל, והיה כל הדבר הגדול יביאו אליך וכל הדבר הקטון וישפטו הם. כלומר, ההקבלות ליתרו הן ברורות, שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים ושרי עשרות, והדבר אשר יקשה מכם תקריבון אליי ושמעתיו. השינויים הם מעניינים ועוד לא מצינו אותם. הנמחת הפרופיל או הסף או הרף הגבוה של אנשי חיל יראה אלוהים אנשי מצוני בצע, אם אמנם מדובר בהורדת הרף. זאת שאלה. האם רק משה מבטא את זה בצורה יותר צנועה ויותר נמוכה, או שיש פה באמת הורדת רף? והדבר העיקרי, ואצווה את שופטיכם בעת ההיא לאמור. לא עולה על הדעת של יתרו, ולא על הדעת של עולם המשפט מאז ומעולם ועד היום, לצוות שופטים. מי יכול לצוות שופטים? שופטים הם ראש עומדים בראש הפירמידה, לשם כך בוחרים בהם, הם פוסקים לכולם מה לעשות. כל מה שיש לעשות זה לבחור את הטובים ביותר. אין מי שיצווה שופטים, זה יתרו. ולכן גם הוא אומר אנשי חיל יראה אלוהים אנשי אמת שונאי בצע. אנחנו עוד נראה את ההיקף של העניין הזה, אבל בינתיים אני מציב את זה כדבר ידוע, מקובל, מובן, אצלנו כמו בכל העולם. שופטים הם הפוסקים האחרונים, ואי אפשר לצוות אותם, אין מי שיצווה אותם, ולכן צריך רק לבחור את הטובים ביותר. וכבר רמזתי שהמחלוקות מסביב לדרך פסיקה או השקפת עולם של שופטים יכולות לבוא לידי ביטוי בדרכי הבחירה של השופטים, אבל לא מעבר לזה. אבל לא כך הדבר בדברי משה בספר דברים, ואנחנו ננסה לראות מאיפה זה מגיע, מהיכן לקח משה את ועצבי את שופטיכם בעת ההיא לאמור, שזאת להבנתי הסיבה שהוא לא יכול להזכיר את יתרו, כי זאת לא עצת יתרו. אני חוזר לעמוד הראשון, וכאן עברנו מפרשת יתרו לפרשת משפטים, וממקראות עיון רב תחומי בתורה לפרשת יתרו למקראות עיון רב תחומי בתורה לפרשת משפטים. בפרשת משפטים יש כמה חלקים, וקשה לשים לב לחלקים, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. בדיון על לפניהם אנחנו מראים במקראות משפטים את האפשרות שלפניהם זה לפני השופטים של עצת יתרו. כי אם קוראים את זה על הרצף עם סוף פרשת יתרו, אז לפניהם זה לפני עם ישראל, ולא נוכרים וכדומה. אבל אם זה מתייחס לנושא של המשפט, אז צריך לחזור לתחילת פרשת יתרו, היינו לשופטים שהתמנו בעצת יתרו, לפניהם, לפני השופטים ההם, ולא לפני אדיוטות. והראינו שהמדרשי ההלכה והפרשנים הולכים עם שני הכיוונים האלה, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, ופה מתחיל המשפט המותנה. משפט מותנה, קזואיסטי בלעז, קזוס קייס, כי תקנה עבד עברי, כי יכרה ישבור ולא יחסנו, כי תצא אש ומצאה קוצים, כי ייתן איש אל רעהו כסף אוכלים לשמור. ונתתי רק דוגמאות מעטות. מקרה ודין, מקרה ודין, בעיקרון כמו בגמרא, יש מקרים ויש דינים. זה משפט מותנה. אין חובה לקנות עבד עברי, בוודאי לא למכור בת לאמה. יש משפט למי שיקה את רעהו באבן או באגרוף, אם ימות ואם לא ימות. זה מקרה ודין. אבל המשפט המותנה בפרשת משפטים נגמר עוד לפני אמצע הפרשה. הוא מסתיים בכל שוכבים בהמה מות יומת. הוא מתחיל במשפטי מות יומת, מכה איש ומת מות יומת, הוא נגמר בכל שוכבים בהמה מות יומת. ואז יש מעבר בלתי רגיל, ממש דרמטי, שבקריאת התורה בכלל אי אפשר להרגיש בו. כי אתם יודעים באיזו מהירות קוראים בתורה אצלנו, הרי צריך להספיק את כל התורה בשנה אחת. המנהג הקדום של 3.5 שנים נדחה ונדחק, אז צריך להספיק וצריך להגיע לקידוש. אז באמצע בין שלישי לרביעי, ברצף מלא, אין פה הפסק פרשה גדול, רק פרשה סתומה, זובח לאלוהים יוחרם בלתי לשם לבדו. זה לא משפטים. וגר לא תונה ולא תלחצנו כי גרים הייתם בארץ מצרים. זה לא המשפטים אשר תשים לפניהם. פרק שמות פרק כף בית פסוקים כף יוטט בכף. כל אלמנה ויתום לא תענון. אם ענה תענה אותו. כי אם צעוק יצעק אליי, ישמוע ישמע צעקתו. אני חוסך לי לקרוא את הפסוק הנורא שכתוב אחר כך. זה לא אתם השופטים. אם אלמנה ויתום תענון וגר תלחצו, אז הוא שופט כל הארץ ישפוט. ולא כדאי לכם. אני אומר בהערת סוגריים, יש המוני אנשים שלעולם לא יגיעו לשום בית משפט. בוודאי לא אצלנו, אבל גם לא במערכות פשוטות יותר. בשביל להגיע לבית משפט צריך רמה מינימלית של כוח, כוח נפשי, כוח כלכלי, מינימום של יכולת עמידה על הרגליים, וסנגוריה ציבורית זה נפלא, אבל לרוב זה לא מספיק. צעירים, מתלמדים, תלכו לבדוק מה קורה שם. יש המוני אנשים שלא יגיעו לעולם לבית משפט. ואז אומר, השם כבר אומר בתורה, תדעו לכם, גר לא תונה ולא תלחצנו, לבית משפט הוא לא יגיע. כל אלמנה ויתום לא תענון, הם לא יגיעו לבית משפט, השם ישפוט, תיזהרו. וממשיך, אם כסף תלווה את עמי, את העניים, אך לא תהיה לו כנושה. זה לא יגיע לבית משפט. ואז בא מה שמחלקי הפרקים, שזה לא אנחנו, אבל כאן הם בפחות שמו את פרק כף ג' בנקודה נכונה, ואני חוזר אל הדף. לא תישא שמא שווא. כן? לא תקבל במשפט שמועת שווא. עלת שאת ידך עם רשע להיות עד חמאס. לא תהיה אחרי רבים לרעות, ולא תענה על ריב לנטות אחרי רבים להטות משפט. הוספתי את המילה משפט, כדי שתבינו שאחרי רבים להטות, לכאורה כתוב בתורה בדיוק ההפך. לא תהיו אחרי רבים להטות משפט. מאיפה בא אחרי רבים להטות? כמסר, כהנחיה חיובית. נפוצה בדברי החכמים. שוב יש לנו פה פרק על זה במקראות משפטים. להבנתי זה פשוט מאוד. אם התורה צריכה להזהיר שלא ללכת אחרי הרבים להטיית משפט, סימן שבדרך כלל הולכים אחרי הרבים, אחרת לא צריך לומר את זה. אבל צריך להבין את התרגיל הזה. זאת אומרת, אחרי רבים להטות של חז"ל, זה הרקע המובן מאליו שמחייב את העזרה לא ללכת אחרי רבים להטות משפט. זה ההסבר הפשוט. יש עוד הסברים, אתם מוזמנים לעיין בספר. ודל לא תהדר בריבו. אלה הם ציוויים לשופטים. ולכן אני קורא לכל החלק שמתחיל בגר לא תונה ולא תלחצנו, וכל אלמנה ויתום לא תענון, המשפט המוחלט. המשפט המותנה בתורה, כי ואם וכי ואם, כי ואם, הוא נמצא בתחילת פרשת משפטים ועובר אל המשפט המוחלט. והמשפט המוחלט זה לא השופטים בני אדם שיש להם סמכויות בלתי מוגבלות והמילה שלהם היא מילה אחרונה. במשפט המוחלט שופט כל הארץ, הוא מצווה את השופטים. יש מצווה. השופט כל הארץ אומר לשופטים, לא תישאו שמועות שם, לא תקבלו. תיזהרו מעדי חמאס. גם העדים, גם השופטים. לא תצטרפו אחרי הרוב. יש מין דבר כזה ששופט אחד כותב פסק דין ואחרים אומרים אני מצטרף לדברי תתתם. תיזהרו, תבדקו, תחשבו. להטות משפט, הרבים לא מספיקים כדי להטות משפט אסור. ודל לא תהדר בריבו. אתה חושב שהאיש הזה מסכן וצריך לעזור לו? תפתח את הארנק שלך, את פנקס הצ'קים שלך, אתה יכול לתת לו מה שאתה רוצה. לא במשפט. ואז בדילוג על שני פסוקים שתכף ננסה להבין למה זה ככה כתוב בתורה, לא תתה משפט אביונך בריבו, שזה כמובן הפוך מדל לא תהדר בריבו. בראשון לא תזכה אותו כשהוא לא זכאי. בשני לא תרשיע אותו, לא תפגע בו. מדבר שקר תרחק, ונקי וצדיק אל תהרוג, כי לא הצדיק רשע. אם אין הוכחות מספיק טובות, לא תוציאו להורג בלי הוכחות מוחלטות. זה מה שהביא את חז"ל עד כמעט ביטול עונש המוות. ושוחד לא תיקח, כי השוחד יעבר פיקחים ויסלף דברי צדיקים, וגר לא תלחץ. המשפט המוחלט התחיל בגר לא תונה ולא תלחצנו, ונגמר בגר לא תלחץ. וכאן הכוונה במשפט, ואתם ידעתם את נפש הגר, כי גרים הייתם בארץ מצרים. המשפט המוחלט מעוגן בעשרת הדיברות, אנוכי אשר הוצאתיך מארץ מצרים ואת עבדים, מצווה אותך לא להונות גר ולא ללחוץ אותו, כי גרים הייתם בארץ מצרים. כך אני קורא שוב את פתיחת המשפט המוחלט. זובח לאלוהים יוחורם בלתי להשם לבדו, וגר לא תונה ולא תלחצנו, כי גרים הייתם בארץ מצרים, כל אלמנה ויתום לא תענון וכו'. עד וגר לא תלחץ, ואתם ידעתם את נפש הגר, כי גרים הייתם בארץ מצרים. אילו היה איזה מצב כזה שבו נגיד ההפסקים בקריאת משפטים היו זובח לאלוהים יוחרם בלתי להשם לבדו, בלתי להשם לבדו יעמוד רביעי, ואז מתחילים גר לא תונה ולא תלחצנו, ובגר לא תלחץ, ואתם ידעתם נפש הגר, כי גרים הייתם בארץ, עוד פעם, כי גרים הייתם בארץ מצרים, יעמוד חמישי. לפחות היה לנו סיכוי להבין שיש פה חטיבה יחידה שלמה של משפט מוחלט, שהיא שונה באופן עמוק ומהותי מהמשפט המותנה, של ראשית הפרשה. אם כן, יש בתורה מצוות וציוויים לשופטים. למה יש מצוות לשופטים? כי יש מצווה. למה לפני כן, לפני מתן תורה ואחרי מתן תורה, בכל מקום שאין מתן תורה לא מעצב את מערכת המשפט באופן מלא, למה אי אפשר לצוות שופטים? כי אין מצווה, אין מי שיצווה. אנחנו יכולים לבחור את השופטים הטובים ביותר, אנחנו לא יכולים לצוות עליהם. כל תפקידם, מהות תפקידם היא שהם חורצים משפט. ואין מי שיצווה אותם. אבל במתן תורה יש מצווה שהוא שופט כל הארץ. וכמו שהוא מצווה את כולנו, הוא מצווה גם את השופטים. יש מצווה לשופטים. זה החידוש העצום שהתרחש בין עצת יתרו לבין דברי משה. יש מצווה. האם יתרו היה חלק, נטל חלק במעמד הר סיני, כן או לא? למה כתובה פרשת יתרו במקומה? האם זה בדיוק הזמן שהוא הגיע? לפני מתן תורה, אחרי מתן תורה? כל זה נידון פה בצורה מסודרת ויסודית. התורה כתבה את זה ככה. אפילו מי שסבור שיתרו בא אחר כך, התורה כתבה את זה ככה. מה זה אומר? עצת יתרו משקפת את עולם המשפט הקדום לפני מתן תורה. במשפט הקדום אומר, תבחר את הטובים ביותר ותסמוך עליהם. אין דרך אחרת. בא מתן תורה, מעמד הר סיני, ויש מצווה. אנוכי, השם, אלוהיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, בית עבדים, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, עד לא תענה ברעך את שקר, גם לא תישא את שם השם אלוהיך לשווא בשבועה. יש מקור לציוויים על שופטים, יש מצווה. וכמובן לא תחמוד, שיש לו השלכות רבות מאוד על מערכת המשפט, כמו ושוחד לא תיקח. מה היה המצב אצלנו, אצל אבותינו, לפני מעמד הר סיני? יש לנו פסוק מפורש בספר בראשית. בפרשת וירא, בדברי השם על אברהם, בראשית פרק י"ח, פסוק י"ט, כי ידעתיו, נקרא פסוק אחד קודם. זה הסבר של התורה למה שמתרחש. והשם אמר, המחסה אני מאברהם אשר אני עושה, ואברהם היו יהיה לגוי גדול ועצום ונברכו בו כל גוי הארץ, כי ידעתיו. ידעתיו זה בחרתי בו. בחרתיו. למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו, שאמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט, למען אבי השם על אברהם את אשר דיבר עליו. השם בחר באברהם, ואברהם יצווה. מי יצווה? השם לא מצווה. הוא בחר באיש שמתאים וראוי לצוות את בניו ואת ביתו אחריו. האדם הוא המצווה. במילים ישיבתיות, סמכות חכמי ישראל, מה שקוראים דרבנן, קדמה לסמכות של תורה, מה שקוראים דאורייתא. כי מה שהאבות ציוו זה מה שעשו אחר כך חכמי ישראל בכל הדורות. השם בחר באברהם ובזרעו, ואברהם יצווה וינחיל את זה לבניו ולביתו אחריו, ויהיו מצווים, בני אדם יצוו. מי אלה שנבחרו? אין מצווה ישיר. אצלנו בעולם האבות, בדיוק כמו בעולם החכמים ועד ימינו, אין מצווה. יש אנשים שנבחרו והם יצוו. אפשר להתווכח מי באמת הראוי להיבחר והראוי לצוות. לא רק אפשר, צריך להתווכח, יש מה לדון על זה, אבל אין מצווה. החידוש של מעמד הר סיני הוא שיש מצווה. זה לא היה אצל האבות. אז אברהם ציווה דרך השם לעשות צדקה ומשפט. עוד לפני אברהם יש מצוות בני נוח או דיני בני נוח? ודאי שכלול בהם מה שנאמר אחרי המבול לנוח בפרק ט' בבראשית, שופך דם האדם באדם דמו יישפך, כי בצלם אלוהים עשה את האדם. זה עונש, זה הסבר, כי בצלם אלוהים עשה את האדם. שפיכות דמים, צריך מעמד הר סיני בשביל לחדש אותם? מה פתאום? זה נמצא בדיני בני נוח, וזה ידוע בכל מקום, בכל העולם. מה אין כאן? אין כאן ציווי ישיר. המילים לא תרצח לא קיימות בספר בראשית, ולא יכולות להיות קיימות. ההבדל בין שפיכות דמים, כי בצלם אלוהים עשה את האדם, כדבר נורא והיום, לבין לא תרצח, הוא בניסוח. הניסוח של המשפט המוחלט שמקורו באנוכי השם אלוהיך. כי רק כשיש מצווה, המצווה אומר לא תרצח. כמו שאומר לא תנאף, כמו שאומר לא תגנוב, כמו שאומר לא תענה ורעך את שקר. יש לא. מה עד אז? יש דינים. יש דינים. מה עושים עם זה שעשה כך וכך? האם ברור שרוצח הוא פושע מתועב? לכאורה פשיטה, נכון? כולם מבינים את זה. בכל המשפטים הקדומים ועד המשפטים המאוחרים עד ימינו, ברור ששופך דמים הוא איש מתועב. מניין זה ברור? אז אומרים לנו, זה צריך להיות ברור מתוך מה שיש באדם באופן טבעי. ערכים, נכון? קוראים לזה ערכים. אתם מכירים את הביטוי, את הכותרת, ערכים. זה נכון, אני מסכים, אבל המשפטנים כולם מסכימים? האידיאולוגים והפילוסופים של המשפט כולם מסכימים שכאשר יש, המשפט אומר שדינו של רוצח הוא מות יומת או מאסר עולם, שפירוש הדבר ששפיכות דמים היא תועבה, היא דבר מתועב, היא דבר מזעזע, היא דבר היום ונורא, וכל אדם מבין את זה משכלו, ממצפונו. ראיתי שלא כולם מבינים. אני זוכר מישהי מתלמידותיי שבתמימותה הלכה ללמוד משפטים. בשיעור הראשון של הקורס הראשון אמר ראש החוג, לא זוכר באיזה אוניברסיטה, מי שבא לכאן כדי ללמוד איך עושים צדק, כדאי שיקום וילך. המשפט בא לעשות סדר ולא לעשות צדק. והסביר את זה. והבחורה הצעירה והתמימה שמעה בקולו. אמרה לי, הוא אמר לקום וללכת, אני קמתי והלכתי. היא קמה והלכה. כי באמת חשבה שהיא באה ללמוד איך עושים צדק, והם אומרים מראש שהם לא באים לעשות צדק, אלא לעשות סדר. בלשון חז"ל קוראים לזה משפטי המלוכה. משפטי המלוכה באים לעשות סדר. זה לא מופרך להגיד שהמשפט, האם המשפט מגלם באמת ערכים ומוסר וצדק? האם יש צדק טבעי ומוסרי? אני מאמין שכן, שבורא עולם נתן בתוך האדם שני עדים שיזהירו אותו, קוראים לאחד שכל, קוראים לשני מצפון. כן, הרמב"ן כתב ככה, למה נחתם גזר דינם של דור המבול על הגזל? כי כל אחד מבין את זה. אני מביא הוכחות מהשיקורים. למה אנשים שותים יין כדי לעשות פשע, או שהם שותים יין ואז עושים פשעים? כי אז הם משותקים את שני העדים האלה. הם יודעים שהם, אם הם בהכרה צלולה, הם לא מסוגלים לעשות כל מיני דברים שהם אולי רוצים לעשות. אז השיקורים מוכיחים לי שזה נכון, בורא עולם נתן באדם שני עדים. יש דברים שאדם מבין מעצמו. האם מערכות המשפט רואות את עצמן כשלוחות של הצדק הטבעי, של המוסר, של הערכים, כן או לא? זה בכלל, בכלל לא מוסכם על האידיאולוגים של המשפט. יש ויכוחים, יש אסכולות. נדמה לי שבאמריקה יותר חובבים את הרעיון שהמשפט בא לעשות צדק מאשר בישראל, אבל אני לא בטוח לגמרי בזה. המשפטים אולי באים לעשות סדר, אולי הם לא מתיימרים לעשות צדק, אולי הם לא יכולים לעשות צדק. האם באמת מערכת המשפט מבטאת את אותו צדק טבעי, את אותם השכל והמצפון שמעידים בנו מבריאתנו, מטבע בריאתנו? כשאין מצווה, אז השאלות האלה הן שאלות קריטיות, והן בכלל בכלל לא קל להכריע בהן. והנה ראינו שגם בדיני בני נוח אצלנו וגם אצל אברהם, האדם הוא המצווה. רק השם בחר באברהם. אני לוקח אתכם לסיבוב קצר בדיני המזרח הקדום. גם זה במקראות, במדע בתורה. בעמוד השלישי, בקובצי משפט קדומים שנחשפו בארכיוני ערים חשובות קדומות, בארצות הפרט והחידקל, שולט לרוב הסגנון השיטתי של המשפט המותנה. סעיף במשפטים אלו נפתח בדרך כלל במשפט תנאי המתאר את המקרה, לרוב בניסוח בשפה האכדית, שומה אווילום, שמה אדם, אזרח, שומה, שמה, זאת אכדית היא שמית מזרחית, יש דמיונות לעברית, אבל התחביר הוא אחר. או אווילום שעה, אזרח אשר. אני מדלג, כמעט שאין ניסוחים משפטיים אפודיקטיים בסגנון המקראי, כלומר עשה ולא תעשה. ניסוחים אפודיקטיים, כך תעשה, כך לא תעשה, היו מקובלים בקביעות תשלום ושכר עבור מידות קבועות של נפח ומשקל או של עבודה, וגם בהן יש למעשה צירוף של מקרה ודין. זאת אומרת, תפיסת המשפט הקדום היא באמת דומה לזו של דיני בני נוח. יש סמכויות, אין מצווה. המשפט ברובו הוא קזואיסטי. פגשתי פעם, לא פעם, סטודנטים שלמדו קורס בחוג למקרא שנקרא ספר הברית. ספר הברית, מסכימים החוקרים עם בן עזרא ורמב"ן שספר הברית זה פרשיות יתרו ומשפטים. גם על זה יש לנו פה דיון, יש לי דעה קצת אחרת. אני שואל סטודנט כזה, נו, מה לומדים? מה למדתם בספר הברית? אומר לי, מי ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, משמות כף א'. האם התחלתם בעשרת הדיברות? לא. האם הגעתם ללא תישא שם השב ולשוחד לא תיקח? אומר לי, לא. האם הגעתם לגר לא תונה ולא תלחצנו? אומר לי, לא. אז מה עשיתם? למדנו את ההקבלות בין המשפט הקזואיסטי בתורה לבין דיני המזרח הקדום. יפה? קורס שנתי. אבל שלפו את המשפט המותנה בתוך התורה מתוך ההקשר שלו. כי כל העניין של התורה הוא שהמשפט המותנה הוא באחרי עשרת הדיברות, והוא מוביל אל המשפט המוחלט. זה משנה את מהותו. למה? כי יש מצווה. אז מכה איש ומת מות יומת כפוף ללא תרצח. וגונב איש ומחרו ונמצא וידו מות יומת כפוף ללא תגנוב. יש קודם איסור, בלשון חז"ל, עונש שמענו אזהרה מן העין, תלמוד לומר, לא תרצח, לא תגנוב, יש, לא תגזול, לא תגנובו, יש אזהרה. מישהו פה לא שמע את הביטוי בצהל, אני מניח שרובנו שמענו, אי ידיעת החוק אינה פותרת מעונש. בתורה, על פי הבנת חז"ל, אני מדגיש, אי ידיעת החוק פותרת מעונש. צריך להתרות בו, צריך להזהיר אותו. לא רק שכל עם ישראל במעמד הר סיני קיבל אזהרה כי יש מצווה, גם כל אחד צריך להיות מוזהר. היי, רגע, אמרנו שיש שני עדים שבורא עולם ברא בתוכנו, שכל ומצפון. מה, אתה לא מבין? הרי אתה יודע, אתה מוזר מטבע בריאתך. לא תמיד זה עובד. כמעט תמיד יש לפושע כל מיני הסברים למה מה שברור בטבע בריאה לכל אדם בר דעת לא בדיוק חל על המקרה שלו. צריך התראה. במשפט התורה צריך התראה. זאת הלכת חז"ל. שהיא נאמנה לזה שהמשפט המותנה בתורה כפוף למוחלט. כי יש מצווה. ומה יהיה אם לא יהיו, לא תהיה התראה עם שני עדים? אז יכול להיות שחכמי ישראל ימסרו אותו למשפטי המלוכה שבאו לעשות סדר. או שהם דנים לפי הנורמות של דיני בני נוח. מעניין שהרמב"ן בפירושו לבראשית, בפרשת דינה, כתב שהיו לבני נוח דינים כמו, כאין פרשת משפטים. והוא לא ראה את הקובץ של דיני חמורבי. הוא היה עושה חגיגה. כי ברור שהיו דינים של בני נוח. ושהם דומים לפרשת משפטים, ברור שהם צריכים להיות דומים לפרשת משפטים. אבל אין שם מצווה. מה כתב המלך הבבלי ההוא שכל מה שנשאר ממנו זה הדינים ההם, שהאלים מצאו אותו נכון וראוי ובחרו בו להשליט בעולם צדק ומשפט ומישרום בלשון האקדית. זאת אומרת אותו רעיון, אדם נבחרו, תבחרו את האנשים הטובים והם ישליטו בעולם את הדינים, אבל אין מצווה. אם כן, החידוש הגדול, הריבון אומר אצלם שהוא נבחר. הם לא היו כל כך מטורפים לומר שהריבון הוא ריבון בגלל שהוא יש לו כוח, אלא הם ייחסו את זה לאלים. אצל התורה מייחסת את זה לאלוהים אחד שברא את הכל ובחר באברהם. הם אומרים שהם נבחרו, הם לא סתם הצליחו, הם נבחרו. הם יודעים להגיד את זה, הם יודעים, כתבו את זה באקדית ובשפות האחרות. הם נבחרו כדי להשליט בעולם, נכון? יש להם כוח, אבל לא סתם יש להם כוח, אלא הם נבחרו. אז במשטר דמוקרטי אומרים נבחרו על ידי הציבור. כן, בסדר? אבל מי שהוא בחר בהם כדי לעשות כך וכך, האם יש מצווה? לא בדיני בני נוח שבתורה, לא בדיני המזרח הקדום, לא במשפטי המלוכה או במשפט הנוהג, אין מצווה, ולכן אין מי שיצווה לשופטים. אבל מעמד הר סיני הוא אחר. בזה התורה שונה מכולם, גם מדיני בני נוח, גם אפילו מהאבות, גם מכל דיני המזרח הקדום, מכל משפטי העולם המודרני, מרומא ועד אמריקה, זה לא משנה. יש מצווה. המצווה אנוכי אשר הוצאתיך מארץ מצרים אומר לך לא תרצח. הרעיון? רעיון ידוע. הרעיון כבר נאמר פעמים כה רבות. שופך דם האדם באדם דמו ישפך, כי בצלם אלוהים עשה את האדם. זה לא חידוש של הרעיון, זה חידוש של הניסוח. יש מצווה. כאשר יש מצווה, אז המבחן הוא שהוא מצווה את השופטים. הוא אומר לשופטים מה שקראנו בפרשת משפטים, היינו לא תישא שם עכשיו, אל תשת ידך עם רשע, להיות עד חמאס, לא תהיה אחרי רבים לראות, לא דל לא תהדר בריבו, לא תתה משפט אביונך בריבו, מדבר שקר תרחק, שוחד לא תיקח גר, לא תלחץ, כל אלה, כי יש שופט כל הארץ, והוא נותן מצווה שופטים, כמו שהוא מצווה את כולנו. ואז כשמשה יסכם את זה בפרשת דברים, הוא ייקח את דברי השם, יסכם אותם בקיצור ויכניס אותם בתוך עצת יתרו. וזאת כבר לא עצת יתרו. אני קורא שוב את העמוד הזה, את דברי משה. אבו לכם אנשים חכמים ונבונים וידועים ולשבטיכם ואשימם בראשיכם. ויקח את ראשי שבטיכם אנשים חכמים וידועים ויתן אותם ראשים עליכם, שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים ושרי עשרות ושוטרים לשבטיכם. אני עוצר לרגע כדי לחזור ולהסביר את אנשים חכמים ונבונים וידועים ולא מעבר לזה. יש ויכוח בין הפרשנים, יש בין הפרשנים שממש עושים מאמץ כביר למצוא את ארבע התכונות של יתרו בתוך ההגדרות של משה, וגם זה יש לנו כאן בדרישה בתורה לפרשת יתרו במקראות. אבל דעתי נוטה אחרת, כמו הפרשנים שאומרים שמשה כן הוריד את הרף. למה? עם גדול ורב, הרבה שבטים, זה לא שבט קטן כמו יתרו. כמה תמצא אנשי חיל יראה אלוהים, אנשי אמת שונא בצע, ששים רף כל כך גבוה, אתה תמצא שרי אלפים הלוואי, שרי מאות, שרי חמישים, שרי עשרות, ספק רב מאוד. מערכת משפט עצומת ממדים יכולה לעמוד ברף כל כך גבוה? ואז משהו מתאזן פה, תורה ניתנה לעם. אי אפשר לעמוד ברף הגבוה של יתרו, כך אני נוטה להבין, אנשים חכמים ונבונים וידועים לשבטיכם, בואו נהיה צנועים, נבחר את הטובים ביותר שאפשר, נעשה מאמץ גדול, אבל, ועצווה את שופטיכם, בעת ההיא לאמור. למה ועצווה? כי נותן התורה ציווה אותי ואתכם. שמוע בין אחיכם ושפטתם צדק, בין איש ובין אחיו ובין גירו. תראו איך משה בשתי מילים אומר, וגר לא תונה ולא תלחצנו כי גרים הייתם בארץ מצרים. בין איש ובין אחיו ובין גירו, לא תכירו פנים במשפט. זאת אומרת, כל מה שקראנו בפרשת משפטים, לא תישא שם עשיו, לא שוחד לא תיקח, כל הדברים האלה, בזה אחר זה, לא תהיה אחרי רבים לרעות, לא תענה על ריב וכו' וכו'. לא תכירו פנים במשפט, כקטון כגדול תשמעון, דל אביון, לא תגורו מפני איש, כי המשפט לאלוהים הוא. זה הציווי שמשה לקח ממעמד הר סיני. מפרשת משפטים, תמצאת אותו, הכניס אותו בתוך ההיצה של מינוי השופטים, ותשימו לב בקריאת פרשת דברים, שזה אחרי מעמד הר סיני לכל הדעות. כי מיד אחרי זה יש וניסה מחורב. כן? השם אמר בחורב, רב לכם שבט בר הזה, פנו עשו לכם, כך הוא מתחיל. אז הוא מתאר את מינוי השופטים אחרי מעמד הר סיני, ואחרי מתן תורה, יש מצווה. ולכן הוא מכניס את הציוויים לתוך ההיצה, הוא לא יכול לומר יתרו, זה משהו אחר. והדבר שרקשה מכם תקריבון אליי, הוא שמעתיו, זאת המסגרת של הצעת יתרו, אבל היא קיבלה את המשמעות החדשה שהיא הכרחית מתוך מעמד הר סיני ומתן תורה. אני רוצה רגע לחזור לפרשת משפטים ולראות בתוך המשפט המוחלט עוד משהו יפהפה ב... שני פסוקים שמפרידים באופן מוזר בפרק כף ג', פרק כף ג', פסוקים ד' וה', בין דל לא תהדר בריבו לבין לא תתה משפט אביונך בריבו, יש כי תפגע שור אויבך או חמורו תועה אשר תשיבנו לו, כי תראה חמור שונאך רובץ תחת מסעו וחדלת מעזוב לו, לפי רוב הדעות עזוב תעזוב עמו. לא תתה משפט אביונך בריבו. מה זה עושה שם? הרצף ההגיוני הוא בין דל לא תהדר בריבו לבין לא תתה משפט אביונך בריבו. מדברים על בית המשפט. והנה נכנסים שני פסוקים, ואתם הרי יודעים את נפש הצעירים והצעירות שיש להם לפעמים הרגשה שאנחנו דוחפים להם מה שאנחנו רוצים לדחוף, לא חשוב אם זה שייך או לא. אם זה בהקשר או לא בהקשר, דרך אגב, מכניסים להם הרגשה לא נוחה כזאת. מה זה עושה פה? גם על זה יש לנו פה במקראות משפטים פרק, דיון, מה המקום של השבת הוועידה ופריקה וטעינה בדרכים ביחס למשפט המוחלט. כמו שאמרנו לפני כן, שיש אנשים שלעולם לא יגיעו לבית המשפט, כל אלמנה ויתום לא תענון, גר לא תלחץ, הם לא יגיעו לשם, שופט כל הארץ, תיזהרו. ככה יש המוני מצבים שבהם כל אחד מאיתנו נהיה שופט. ירצה או לא ירצה, לא יהיה דיון משפטי. המסעית התהפכה. ועכשיו שאלת הייאוש היא שאלה שתוכרע הרבה לפני שמישהו יעלה בדעתו או יצליח להגיע לאיזשהו בית משפט, אפילו לפי הסדר שלהם שאפשר היה להגיע לשער העיר די מהר. הגמל נפל, הסחורה התהפכה, מסעית זה גמל, כן, חמור, גמל, זהו. עכשיו יש אבדה. אתה השופט. אתה יכול לעמוד ולא לעשות כלום, אתה יכול להסתלק משם, תבוא בעוד כמה שעות, תבוא מחר, יהיה ייאוש, זה יהיה שלך. יש מצבים שבהם אנחנו השופטים. נוסעים בדרך, רכב תקוע. עזוב תעזוב עמו בכבישים, מאמר שכתבתי פה בישיבת הר עציון לפני יותר מ-40 שנה. כששמואל שמואלי שאל אותי, תגיד לי, זה גם במכוניות? או רק בחמורים ושור וחמור? אמרתי לו, הדעת נותנת, אבל בוא נחפש. אז מצאתי ערוך השולחן, שאומר שאותו הדבר בעגלה. כתבתי מאמר, עזוב תעזוב עמו בכבישים. למה צריך מאמר כזה? מה, הערכים שטבועים באדם מטבע בריאתו לא מספיקים? לא תמיד. לא תמיד הם מספיקים. יש הלכות, מה זה כי תפגע, מה זה מרחק שמחייב אותך, עד כמה צריך תדעו שיש הלכה שצריך ללוות אותו אחר כך. עזרתם לו להחליף צמיג, או אני לא יודע בכלל לעשות את הדברים האלו, אבל מי שיודע, עזרנו לו, כן? הוא תקוע, פתרנו לו את הבעיה ונסענו, והוא נסע 300 מטר ונתקע עוד פעם. צריך לנסוע מאחוריו. יש מרחק קבוע בהלכה. וואו. במצבים האלה אנחנו השופטים. אני לא שוכח עוד סיפור, כן? רכב תקוע בין היישוב אדם לבין מחסום חיזמה. בדרך מאופרה לירושלים. אני אומר לנהג, תעצור, בוא נראה מה קורה כאן. ואני רואה, מגלה, מישהי שהייתה תלמידה שלי, עם ילדים, מתחבאים במדרון, פוחדים. זה מה שהתורה אומרת. חייב לעצור. אז ידידי וראי רבי חנן פורת, זיכרונו לברכה, כשהיה חבר כנסת, יזם את זה בחוק. וגם הכניס בחוק ניסוח של תורה, שיש חובה, שאני לא יודע אם זה נכון להכניס בחוקי הכנסת ניסוחים של תורה, כי זה רק בא מהמצווה. אבל אני זוכר, ישבנו שם פרק זמן לא קצר, ואחר כך נסענו איתם עד תחנת דלק כדי לדעת בוודאות שהיא לא נתקעת שוב. היא התחבאה עם הילדים במדרון האחורי, כי היא פחדה. אז למה התורה הכניסה את זה בתוך ההוראות לשופטים? כי יש מצבים שכל אחד מאיתנו שופט. ואיפה בדיוק? בין דן לא תהדר בריבו לבין לא תתה משפט אביונך בריבו. מה ההבדל? אם אתה מעדר פני דל, רווח לא יצא לך מזה. אדוני השופט, הרי אתה יודע. הדל הזה לא יוכל לגמול לך טובה בשום דרך בעולם. עברת על משפט צדק, תמורה לא תהיה מזה. לא תתה משפט אביונך בריבו, זה משהו אחר. העשיר שזכה במשפט שלא כדין, יש לו אלף דרכים לגמול לך, ורובם לא יצליחו לתפוס אותו גם על אותן עבירות ידועות של שוחד וטובת הנאה וכל זה, כי יש כל כך הרבה דרכים לעשות את זה, שאפשר, לא אפשר יהיה להוכיח שום דבר. כן? לא לפני המשפט, אחרי המשפט ואחרי זמן, איך אפשר יהיה להוכיח משהו? לא תתה משפט אביונך בריבו, בתוך העזרה הזאת מקופל כבר גם לא תחמוד ולא רק לא תענה בריחה את שקר, כמו שוחד. דל לא תהדר בריבו, זה רק הטיית משפט. לא תתה משפט אביונך בריבו, זה הטיית משפט עם חשש חמור לטובת הנאה. ומה זה חמור שונא אחר רובץ תחת מסרו? אותו הדבר. תסתובב, תתחבא, יעברו שעות, יעבור יום, הרכוש שיהיה שלך כי יהיה יאוש. אז התורה הכניסה בצורה מדהימה את השבת אבדה ואת עזוב תעזוב עמו כסיטואציות שבהן אדם הוא השופט בדרך, הוא השופט בשדה, אין בית משפט ולא יהיה, אתה השופט. ולא תתה משפט אביונך בריבו, זה בדיוק בדיוק כמו שור היבחה או חמורו טועה, או חמור שונא אחר רובץ תחת מסעו. ואתה, הוא עוד עשה לך כך וכך, ואולי באמת, הוא באמת פגע בך, ואולי הוא השם באמת, ואתה שופט אותו עכשיו, ואתה אומר, מגיע לו להפסיד את כל זה. חס ושלום, עזוב תעזוב עמו. התורה הכניסה את שני אלה דווקא פה, במשפט המוחלט, בתוך ההוראות לשופטים בבית המשפט, כי יש מצווה. וכך למדנו אחד הדברים היסודיים ביותר בתורה, המבחן של מקור הסמכות. מהו מקור הסמכות? מקור הסמכות אצל אברהם אבינו הוא אברהם אבינו, הוא מצווה. מי יקבע מה זה צדק ומשפט ומישרים בבית אברהם? אברהם ויורשיו וצאצאיו והחכמים. אצל אבדיל, אצל הגויים, אצל עובדי האלילים, מישהו ריבון, הוא יקבע. והוא רואה את עצמו נבחר או משהו כזה. והכל ילך לפי הערכים הטבעיים, הטבועים בנו מבריאתנו. כן, נכון, בורא עולם טבע בנו, ועם הפרשנות של אלה שנבחרו. לא כך בתורה, יש מצווה. והמצווה אומר לשופטים מה לעשות, והוא אומר לנו כשאנחנו שופטים מה לעשות, והוא אומר לנו מה לעשות במקרים שלא יגיעו למשפט, גר יתום ואלמנה. והחכמים הלכו עם זה עד הקצה הרחוק ביותר ואמרו, בדין תורה צריך להתרות באדם, כי אתה לא יכול לסמוך על זה שכל אדם מבין משכלו ומצפונו מה נכון בכל מקרה, הוא צריך התראה. מה יהיה בכל המקרים שלא תהיה התראה ולא תהיה קבלת התראה, ורוב המקרים, אז משפטי המלוכה ימשיכו את ההיגיון של בני נוח ויעשו בעולם סדר. נכון, אין דרך אחרת. אבל התורה באה לעשות צדק, והתורה באה עם שמוע בין אחיכם ושפטתם צדק, כי יש מצווה. וזה משנה את האופי של המשפט מקצה ועד קצה. זה לא אותו הדבר גם כשזה דומה. גם כשזה משפט מותנה, קזואיסטי, זה דומה בקטעים כאלה או אחרים, ההקשר השתנה לגמרי. ואני אתן דוגמה אחרונה לסיום, רק כדי שיהדהד באוזן משהו מאוד ברור. לא תרצח, זה ברור. לא תגנוב, זה ברור. אבל יש איסור להכות? או שיש רק דין מה יהיה אם מישהו יכה את רעהו באבן או באגרוף והוא לא ימות? אז יש עליו חובות, נזיקין, 5 חובות נזיקין. אבל איפה התורה אומרת אסור? גם מדרש ההלכה במחילתא דרבי ישמעאל וגם הבבלי בסנהדרין לומדים את זה, הולכים עד ספר דברים, לומדים את זה מ-40 יקנו לא יוסיף. לא יוסיף שאם שליח בית דין ניקה יותר מדי, הוא עבר עבירה וקל וחומר כל אחד. התורה נתנה איסור. לא רק ויאמר לרשע למה תקר איך, מי שמרים את היד הוא כבר רשע, יש עבירה. האם אסור להזיק? אולי יש רק דינים בנזיקין? שור, בור, מהווה הבער, האם יש איסור לא תזיק? אז שוב יש לנו פרק שלם במקראות משפטים שמראה את הדעות, מביא את הדעות השונות. מאיפה לומדים בתורה לא תזיק? יש חובה לשמור רכוש רעך, יש איסור להזיק, מאיפה לומדים את זה? ויש דעות שונות. רבנו יונה אומר, בפירושו לאבות, שהכל כלול בעשרת הדיברות שנאמרו למשה בסיני, גם אם לא הכל כתוב. כלומר, הרוח של עשרת הדיברות שאומרת לא, כי יש מצווה, חלה על כל הפרטים שמופיעים אחר כך. ואין בתורה משפט בלי אזהרה. יש מי שיצווה שופטים והוא שופט כל הארץ, וכולנו בני אדם, כולנו מצווים ממי משופט כל הארץ. זה החידוש הגדול של פרשת משפטים בתורה כשקוראים אותה בהקשר השלם שלה.